צופים יקרים, שלום וברכה, אני שוב איתכם באולפני ערוץ מאיר עם תוכנית נוספת משדרים חינוך. והפעם אורחנו הרב שלמה וילק, רב קהילת יעל בבקעה בירושלים. הנושא שלנו, כיצד מחנכים בתוך המולת החיים. הרב שלמה וילק, שלום וברכה. אני שמח שאתה נמצא פה איתנו בתוכנית משדרים חינוך.
תודה.
רב קהילת יעל בבקעה בירושלים, אבל שנים רבות עסקת בחינוך, ניהלת בית ספר באפרת, גם מסייע להורים שמתקשים בחינוך ילדיהם, שיש להם אתגר חינוכי ממדרגה ראשונה בחינוך ילדיהם. לא כל הצופים מכירים אותך, רוצים ודאי לדעת מי זה הרב שלמה וילק.
טוב, הרב תיאר אותי, אני חושב, בצורה טובה. מזה כבר כמה וכמה, כ-10 שנים, רב קהילה, קהילה מאוד מגוונת, מאוד הטרוגנית, של עולים חדשים וישראלים ותיקים, מבוגרים וצעירים, כמו כל קהילה בישראל. מעבר לזה, אני עדיין עוסק בחינוך, מעבר לקהילה גם הקמתי וניהלתי ועדיין שותף בבית ספר תיכון אזורי של גוש עציון, שגם הוא מקבל אל שורותיו את כל תלמיד שחפץ ללמוד בו, ללא הבדלים של מוצא, מצב סוציו-אקונומי או יכולת של התלמיד, ואפילו לא יכולת רוחנית או מצב רוחני, גם תלמידים חילונים שגרים בגוש עציון ורוצים ללמוד ליד הבית, אנחנו מקבלים לבית הספר. ומעבר לזה, מלמד במסגרות שונות, בצבא, בבתי כנסת, מוזמן לשיחות, וכמובן עם הרב בלב אבות מדי פעם, חוטא בכתיבה.
על זה אנחנו מברכים ושמחים מאוד. הנושא שלנו זה כיצד מחנכים בתוך המולת החיים. אולי הכותרת לא אומרת כל כך הרבה, אז אולי אני אציג בהתחלה איזה משל, ואני קצת אפרט. כשנכנסים למועדונים, אז לעתים יש כאלה אורות מעבבים. יש אור חזק ושכבה ושוב נדלק. לעתים נדמה שהנוער שלנו הוא חי במועדון כזה, שבו כל הזמן יש אורות מכל הכיוונים שמעבבים. יש איזו מתקפה עצומה של מידע, של חוויות, שלא מניחים לנפש, לא מניחים לנפש. אני חושב בשני כיוונים. בכיוון אחד, יכולת העיכול, איך מעכלים כל כך הרבה דברים שיש מסביב. ודבר שני, זה ראשית כל לעכל. גם אם הכל טוב, קשה לעכל. גם אם המזון הוא בריא, קשה לעכל כל כך הרבה מזון בריא. ודבר השני, בין כל המזונות שמגישים לפיהם של בני הנוער, שהרחוב והתרבות שמסביב, יש הרבה מזון שהוא מקולקל. בקיצר, נערים חיים היום באיזה המולת חיים גדולה מאוד. הרב שלמה, אתה מכנה את זה רעש. אתה תספר לנו קצת על הרעש הזה, על אותה חוויה של הנער שחווה כל כך הרבה רעש מסביב, שאולי מסייח את דעתו, מבלבל אותו.
כן, אני חושב שזו אחת החוויות, כשדיברנו ואמרתי לרב על הנושא, שאני רוצה לשוחח על הנושא הזה של הרעש, אני חושב שמכל הנושאים, מכלול הנושאים שאני עסוק בהם בחינוך, אני חושב ומרגיש שזה הנושא שמטריד אותי יותר מכל. הרעש שהילדים חשופים אליו, והם לא צריכים מועדון, הם היום מסתובבים עם אוזניות, והאוזניות היום משתכללות, הן נכנסות ממש לתוך הורידים, כפשוטו, ממש לתוך האוזן.
רק אולי נבהיר, כדי שהצופים לא יטעו, הרעש, הכוונה רעש תרבותי, נכון?
כן, הרעש הוא רעש תרבותי, אבל הוא המולה, המולת חיים גדולה מאוד, שהיא מנוקזת בסופו של דבר לרעשים, לקשב הגדול שאנחנו צריכים לפצל את הנפש שלנו, כדי שנוכל להכיל, כמו שהרב הזכיר את כל הדברים. אני חושב ש... הקדוש ברוך הוא כשרצה לתת תורה, שם אותנו במדבר. אי אפשר לתת תורה במצרים, כנראה גם לא בארץ ישראל. צריך שקט, צריך שלא יהיה מסיחי דעת. אי אפשר טרקטורים ואוטובוסים, ואי אפשר אלפי ערוצים. צריך מדבר, והמדבר זה מקום הפקר, שקט, לא ברעש השם, אפשר לתת תורה. והנביא גם אומר, הנה אנוכי מפתיה והולכתי המדבר, ודיברתי על ליבה, גם הקדוש ברוך הוא אומר לעתיד לבוא, אני גם אקח אתכם למדבר. אבל זה יכול לעשות הריבונו של עולם, אנחנו, אין לנו את הלוקסוס לקחת את התלמידים שלנו למדבר וללמד אותם, ואנחנו צריכים בתוך הרעש, בתוך ההמולה הזאת לתת להם תורה, ואני חושב שזה אתגר שהוא כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, צריך להתמודד איתו בכל מיני תחומים, ואני מרגיש שהוא באמת לפעמים, לעתים קרובות מאוד למעלה מכוחותיי, כלפי תלמידיי, אבל גם כלפי ילדיי.
כיצד זה משפיע עליהם?
קודם כל, צריך לומר שזה לא רק עליהם. צריך לזכור שהטיפול הראשון מתחיל בנו. הרי כל מי שהיום, אפילו ברבנות, יודע, שהיום שואלים אותי שאלות ב-SMS. זה חלק מהרעש שאני מוצף בו. פעם ללכת לרב, לשאול שאלה, לקבל תשובה, לוקח רבע שעה, חצי שעה, היום זה בהינף SMS. זה מפריע לקולות הפנימיים שבי, זה מפריע, גם אני חשוף לאותה המולה תרבותית, שהיא חלק, היא גם מעולם רוחני. אם אני לא נותן תשובה למישהו בקהילה תוך רבע שעה, אז הרב, אני מחכה. כמה וכמה פעמים, אני מוזמן, רב, מרצה ביטל לנו, אתה יכול להגיע בעוד שעה לתת שיחה של שעה איפשהו? שיחה כזאת תהיה המולה, היא לא תהיה מקום שבא מתוך רוגע נפש וכו'. גם אנחנו נמצאים באותו עולם. העולם של הקיצורים שכולנו חשופים אליו, כל הספרות הזאת, שאפילו כשהשולחן ערוך פורסם, כותב המהר"ל מפראג שזה מרעיש מדי. אנחנו צריכים לחזור לגמרא, לנועם הלימוד, לדרך שבה לומדים גמרא, ברוחב לב ובבית מדרש. ובמקום זה מתחילים קיצורים. ואנחנו, כמו שאמר לי מישהו, גם את ספר חיי אדם יעשו קיצור, וזה יהיה קיצור חיי אדם. בסופו של דבר, כל הדברים הללו לא מאפשרים לנו באמת להקשיב, לא מאפשרים לנו להבין את מה שאנחנו חשופים אליו, גם כאנשים בוגרים, גם כרבנים, בתוך העולם הרבני, התורני, הרוחני שלנו, גם בתוכו יש רעש תרבותי עצום של ציפיות מאחרים וכו'. וודאי הילדים חשופים אליו, אותו דבר כמונו וגם יותר. פיצול הקשב שלהם, המסיחי דעת שלהם. ולא רק זה, גם אנחנו מוסיפים על הרעש. כלומר, הרעש לא בא מבחוץ, גם בית בלי כל ההמולות הרגילות של טלוויזיה, רדיו, אינטרנט וכולי.
כיצד?
גם הוא מרעיש מאוד, הוא מרעיש מאוד מהציפיות שלנו מהם. הבנות שלנו שבעבר, נגיד, היה פחות ציפוי מבנות, נגיד, יותר היה רגוע, גם הם היום כבר פתאום מפילים עליהם את כל הציפיות הגבוהות שאנחנו מצפים. והבנים לפעמים קורסים תחת הציפיות, אנחנו מצפים מהם לציונים טובים, אנחנו מצפים מהם להתנדב, אנחנו מצפים מהם לתרום ולהיות בתנועת נוער, אנחנו מצפים מהם לנהל חיי חברה, אנחנו מצפים מהם לעשות שיעור, אנחנו מצפים ודורשים ומבקשים, אנחנו מוסיפים עוד ועוד על ההמולה הזאת.
מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי?
זה הילד צריך, זה הילד שואל את עצמו, לא? ההורה אומר לו, מתי יגיעו מעשיך למעשי אבותיך? מישהו, התחושה שלי הרבה פעמים, שאני מציף את הילדים שלי הרבה פעמים, בציפיות שלי, בבקשות ובדרישות, ואנחנו מציבים כהורים רף גבוה מאוד, גם מבחינה רוחנית. הרבה הורים שאני שואל, מה הדבר הראשון שאתה שואל את הילד כשהוא חוזר הביתה? הרב ודאי גם עסוק בזה. הדבר הראשון שרוב ההורים שואלים את הילדים כשהם חוזרים הביתה, איך היה בבית ספר, שזו שאלה סתמית לחלוטין שאין לה שום, היא רק הקדמה במקום לשאול אותה מה השעה. כי איך היה בבית ספר, מה אתה מצפה שהתשואה תהיה חוץ מין מלמול כזה, והיו שיעורי בית? זו הזמנה של ההורה לרעש, זו הזמנה של ההורה להמולה. תפתחו מחברות ויאללה, מתחילים לעבוד. ילד חזר מבית ספר, איפה הרגע של ההידברות איתו, איפה הרגע של השקט? אכלת משהו, אולי נשב ביחד ונאכל משהו, כי גם אני חוזר מהעבודה, ואני הייתי שמח לנשנש משהו או לשתות משהו עם הילד, ואנחנו שוכחים את זה הרבה פעמים.
טוב, וזה לא השתנה בדור שלנו, בתקופה שלנו, ממה שהיה לפני 30 שנה, גם לפני 30 שנה, כשילד חזר מבית הספר, שואל אותו איך היה בבית הספר, ותוציא שיעורי בית. אני מבין שיש היום הרבה יותר רעש, בגלל כל האמצעים הטכנולוגיים, שהם כל הזמן מסביבנו מתחלפים, ואנחנו חיים בעולם שכל הזמן משתנה מבחינה טכנולוגית, ובגלל איזו הצפה עצומה של מידע. אבל
אז אני אומר, אחרי שדיברנו על זה, ואני לפחות גדלתי בבית שהיה בו שקט, ולא דרשו ממני ישר עם מה היה או אם היו שיעורי בית וזה. אולי דווקא בגלל שההורים שלי היו אנשים פשוטים וזה לא כל כך עניין אותם. עניין אותם מה שלומי. זה היה אולי היתרון בזמנו, ואני חושב אבל שעדיין יש הבדל גדול בין רמת הציפיות של הורים מילד היום למה שהיה בעבר, רמת הציפיות הרבה יותר גבוהה. אבל כמובן, עולם המידע הדיגיטלי והלא דיגיטלי שהילדים שלנו מוצפים בו הוא היום ונורא. אני בזמני הלכתי לספרייה פעמיים בשבוע לקרוא ספר. היום בספרייה שלנו בבית, ספרי קריאה לילדים יש ודאי אלפים. הם מקבלים מתנות, והילד נכנס, וכל ההמולה הזאת של צבעים וספרים עומדת מולו, היא כל כך בולטת לעין, היא כל כך מכניסה אותו ישר לתוך איזה זעזוע. ואפילו בלי האינטרנט, ואפילו בלי דברים אחרים. אבל ודאי וודאי כאשר אני חושב שאם חז"ל היו נמצאים היום, היו משנים את ההגדרות של רשות היחיד ורשות הרבים, ואומרים, הרי ההגדרה היא תלוי במחלוקת, האם 60 ריבו או לא 60 ריבו, אם זה רשות הרבים, היום בתוך כל אחד מהבתים שלנו יש 60 ריבו אנשים. הבית הוא כבר לא רשות היחיד שהייתה פעם. יש 60 ריבו גולשים באינטרנט שנמצאים יחד עם הילדים שלי בדיוק באותם ערוצים. החברים שלהם בפייסבוק, למי שיש פייסבוק. הג'אנק מייל שאנחנו מקבלים במייל שלנו שמתפרץ, מאות אנשים שמתפרצים אלינו ולא משנה כמה חסמים נשים. והילדים חשופים וחשופים להמולה שלמה של הצעות וחברויות. יכול להיות שהכל קשר, אני אפילו לא מדבר. יש לנו רימון ויש לנו השגחה ויש לנו הכל, לא משנה. אין השגחה. היום בעולם הכללי, המשרד להגנת הסביבה עסוק הרבה במפגעי רעש. יש כללים, אי אפשר להשתמש בשואב אלים ואי אפשר לזעקות לאוטו. אנחנו צריכים, במשרד לאיכות הסביבה הרוחנית, לדאוג למפגע הזה, שהוא המפגע של הרעש. המפגע של ההמולה, צריכים למצוא את הדרך להחזיר את הבית להיות רשות היחיד. ובעיניי הוא כבר מזמן, כבר כמה... טוב, היום מזמן זה יכול להיות לפני שעתיים, במהירויות שהזמן עובר. היום אנחנו חייבים להחזיר את השקט הביתה בצורות מסוימות.
אלא מה, לצאת אל הכפר כדי לחיות חיים פסטורליים?
גם בכפר יש מחשב, ויש רשתות אלחוטיות, ואפשר... אני חושב שיותר מזה גם, אני לוקח את זה כדימוי, הרב התחיל במשל, אני לפחות רואה בעצמי, חלק גדול מהאישיות שלי היום הוא אישיות וירטואלית. אני יותר במחשב, ואני יותר עכשיו בערוצים אינטרנטיים, מאשר אני בחיים. יש לי יותר אנשים שאני מחנך, וירטואלית, שלא ראו אותי, לא ראו אותי אישית מי מהם, ואני כרגע מוזרם במהירויות אדירות, בתוך רשתות אינטרנטיות, בתוך ערוצי רדיו, הישות שלי נמצאת חלק מה... ממש כפיצול אישיות, הרבה פעמים מרגיש את זה, ש... ברגע הזה שעכשיו יצפו בתוכנית הזאת, יצפו ביותר אנשים ממה שחינכתי בכל 20 שנותיי. וזה אומר שחלק גדול מהאישיות שלי היום, ואני תוהה במשמעות של זה, היא מוזרמת במהירויות גדולות. היא חיה כל הזמן במה שהחבר'ה קוראים באטרף. היא חיה כל הזמן, אני חייב להיות במהירות 12 מגה בייט לשנייה כדי להספיק ולהגיע. ואנחנו, ככל שהרשתות מהירות יותר, אז אנחנו מהירים יותר. ואני חושב שזה משהו שמשפיע בנפש, והוא לא קשור לגור בחיי כפר. אני גם לא מאמין, לפחות אני מקווה שאני לא מאמין, שאפשר להילחם בזה ממש. כלומר, אנחנו למדבר, עד שהקדוש ברוך הוא ירצה השם יחזיר אותנו למדבר וייתן לנו שוב את ההתגלות ואת התורה, אנחנו לא נוכל לברוח מהרעש הזה, לא נוכל לברוח מההמולה הזאת לגמרי.
פה... אני רוצה לשאול, התלמידים שאתה הכר, הם התלוננו על הרעש הזה, או דווקא חגגו בו, שמחו בו, זה חלק מן ההוואי שלהם, הם גדלו על רעש.
אני לא בטוח מה מטריד אותי יותר, שהם לא התלוננו או שהם התלוננו.
הם הרגישו את זה?
אני חושב שכן, תלמידים מרגישים את זה, אני נתקל בכל כך הרבה ילדים, שאני יכול לומר שאני, נגיד, שהתחלתי ישיבת הסדר, בשיעור ב' היה לי משבר. המשבר הידוע של המתקפה הגדולה של העולם התורני פתאום עליך, אחרי שהכל היה ככה חול ושתו כי מחר בישיבה תיכונית, ופתאום אתה מגיע והאומס הזה שובר אותך. הילדים שלי, המשבר שלהם הוא כבר בכיתה י' ובכיתה ח'. הם כבר לא יכולים לעמוד באומס הזה. הבת שלי כבר בכיתה ח' הייתה יושבת ובוכה ואומרת, אני לא יכולה עם כל הדברים האלה.
מה זה כל הדברים?
אני לא יכולה לדאוג לכל כך הרבה מורים שדורשים ממני דברים. ויחד עם זה, אתם רוצים שאני אהיה מדריכה בבני עקיבא, אז אני צריכה עכשיו לעשות לעצמי לובי ולבוא לכל פעולה. אתם מצפים שיהיו לי חברות. יש לי בפייסבוק 350 חברות, שכולם רוצות את תשומת ליבי. איך אני יכולה לעשות את זה? אתם רוצים שאני אקרא כל יום ספר, כי היא צריכה להיות בכל אופן עם השכלה וצריכה לקרוא ספרים. אתם מבקשים שאני אקום כל בוקר בזמן, אתם מבקשים שאני אלך לישון בזמן.
אז הטענה שרף הציפיות שלנו מהילדים ובני הנוער הוא יותר מדי גבוה, זאת הטענה?
הם מרגישים כך. הבן שלי, שלומד אצל הרב בישיבה, בכיתה י' חזר מישיבה תיכונית ואמר לנו, אני לא מסוגל, אני צריך חודש חופש. הוא ישב בבית חודש ולא עשה כלום, הוא פשוט ישב ולא עשה כלום. כלומר, אני לא מסוגל יותר. בישיבה רעש, הוא השתמש במושג הזה. ישיבה תיכונית חשובה מאוד, מצוינת, הרב יודע. והוא אומר, אני לא מסוגל לעמוד במעמסה הזאת, אני רוצה הכל. אז ברוך השם, כשהוא חזר לישיבה, הוא זכה לסיים את השס בכיתה י"ב, אבל זה מתוך מעמסה אדירה שנפלה עליו. והיום, שהוא בצבא, אשתי ואני מזהים את השקט. הילד, בפעם הראשונה, מאז שהוא בכיתה ז', הוא שקט. הוא נמצא בגבול רצועת עזה, הוא בצנחנים, יש לו נשק, הוא נוהג בנגמש, ושקט לו. אומר, עכשיו אני מרגיש, אז הוא לומד דף יומי שם, והוא קורא ספרים, והוא מדבר עם החבר'ה, ופתאום, דווקא בצבא, הוא מצא את הנקודה הזאת, כי הצבא ניתק אותו בכוח. אין לו, אסור לו בגלל כל מיני סיבות ביטחוניות להחזיק פלאפון איתו וסיורים. אין לו מחשב איתו, אין לו טלוויזיה, אין לו רדיו, אין לו הורים שיצפו ממנו שום דבר, אין לו רבנים שהוא ירגיש, חס וחלילה לא לוחצים עליו, אבל שהוא מרגיש את הלחץ מלא.
הלחץ החברתי של ישיבה.
נכון, והוא פתאום מרגיש, אנחנו מרגישים שהילד שמח עוד פעם. וגם אם הוא לא יגיד את זה ולא יודע, ולא יודע בזה, הוא חייב להתלונן, חייב רוצה, כן,
הצבא, אוכל.
אבל אנחנו מרגישים ילד שמח. ואנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, הוא יכול יחזור אם ירצה השם לישיבה, הוא כבר משתוקק לחזור לישיבה, ואנחנו יודעים ששוב הוא יחזור לכובד. הוא יחזור לזה שהוא צריך לסיים, הוא צריך לסיים יותר מסכתות, הוא צריך לסיים יותר שיעורים, הוא צריך לסכם את שיעור ראש הישיבה, הוא צריך להיות ביותר דברים, הוא צריך לטפל בחניכים שלו, שהוא היה חניך לפני 4 שנים. לכל הבר מצוות שלהם והבת מצוות הוא צריך ללכת, כי הוא צריך, כי מי ידאג להם? אלו ציפיות מילד בן 20,
כן, ש... אז זה הקושיה, זה... מה התשובה? אז יש רעש, אנחנו חיים בעידן של רעש. אז מה הצעה? להמעיט את הרעש? ללמד את הילדים לחיות בתוך רעש? לשים אטמים באוזנם כדי לא לשמוע את הרעש?
אני חושב שגם וגם.
כי מה שאני רוצה לטעון, זה מציאות החיים שלנו. אז אנחנו לא, יש דברים שניתן אולי להמעיט אותם, אבל יש דברים שהם כבר הוויית החיים שלנו. נשנה את הרף, נשנה את האופי של כל הישיבות התיכוניות, לא נצפה מילדים שלנו שיהיו גם תלמידים טובים וגם מדריכים מצוינים, ולא ידאגו לחניכים שלהם. אני חושב שדווקא הרעש הזה מילא אותנו אידיאלים, אני יכול לפחות אותי, גם ארץ ישראל, לטפס על הגבעות, לעלות לסבסטיה, בבוקר לשבת בבית המדרש, ולהרגיש מעורבות חברתית גדולה של בנייה. מה ניתן לעשות?
טוב, קודם צריך לומר, אני מסכים בכל לב לזה שבסופו של דבר אכן הרעש הזה מילא אותנו באנרגיות, אבל בדרך לרוץ על הגבעות ולהתנדנד ליד הסטנדר ולקום ב-6 בבוקר לוותיקין, ולרוץ משיעור לשיעור, מתוכנית לתוכנית, ממקום למקום, איבדנו הרבה ילדים. ילדים שפשוט מעשו בזה, והם חיפשו עולם רועש אחר. אי אפשר להתחמק ממנו, אבל הם חשבו שזה יותר מדי בשבילם, ועזבו, ואנחנו נתקלים בהם, אני לפחות נתקל בהם כל הזמן. אבל לכן אני מסכים, אי אפשר היום לשים אטמים. כלומר, כמו שאמרתי, אני גם לא מאמין ש... כשהקדוש ברוך הוא ניווט אותנו לנקודה הזאת שבה אנחנו נמצאים היום, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים להוציא מתוך מה שאנחנו רואים כאתגר, אנחנו צריכים להוציא ממנו את הטוב, אנחנו צריכים להשתמש בו לטוב. אבל קודם כל צריך לומר שאנחנו, איפה שאפשר, אנחנו צריכים להחזיר, רעש לא הכרחי לא חייב להישמע, המולה לא הכרחית, צריך לחזור.
עם השבת, מה הדוגמה?
יכול, השבת, שאני כתבתי אצל הרב פעם לגבי זה שהזמנות, אני בקהילה שלי, כולם מזמינים את כולם כל הזמן לשבת. והילדים שלי חוזרים, בן חוזר מהצבא, הבת חוזרת מהמדרשה, הבת אחרת חוזרת מהאולפנה, וגם שולחן שבת שלהם מלא באורחים. זה מאוד, זה נהדר להזמין אורחים. אבל פתאום קלטנו שהילדים, הילדים הקטנים בני 5, בני 8, בני 10, האורחים לא מעניינים אותם, בשבילם זה עוד חלק מההמולה. הם גם לא מקשיבים לשיחה, כי זו שיחה של מבוגרים. ולדברי התורה ולכל ההצגה שאנחנו עושים לכבוד הזה, כי אנחנו כבר מתים מהעייפות וצריכים עכשיו, בשביל כל האורחים, זה לא מעניין אותם. בשבילם הפך, אנחנו לפעמים הופכים את השבת להמולה. ואני גם בקהילה וגם לעצמי מקפיד, שיהיו ארוחות, בכל שבת, לפחות אחת מהארוחות, אם לא שתיהן, תהיינה בשקט, בוודאי כשכל הילדים באים מהפנימיות ומהצבא וכו', יש שבת שקטה. ואני אומר גם לאנשים בקהילה, אם יש אורחים שאין להם איפה לאכול, אז כמובן מזמינים אותם, אבל לא צריך להזמין חברים תמיד. שזה בעיניי גורם לא פשוט, והרבה ילדים מתלוננים אצלי בבית ספר, אצלנו כל הזמן רעש בשולחן שבת. ואז הם רוצים לקום מהשולחן, זה לא מעניין אותם, ואז אתה נאבק בהם בזה ש...
שמצמיד אותם בכיסא.
כן. זה נושא אחד, למשל, של המולה, שצריך לחנך אותם להזמנת אורחים, להכנסת אורחים, צריך לחנך אותם, אבל גם צריך לחנך את עצמנו להקשיב לילדים, ולהיות איתם, ולהיות בשקט הזה, שלפעמים שולחן שבת רגוע ולא...
דבר ראשון, אם כן, דברים שהמולה מיותרת, ישתדל לוותר עליהם.
אפילו...
לא לקחת מהמסות נוספות שיש בהן המולה. זה המסר
הראשון. ואפילו שהן אידיאליות. אפילו שהן אידיאליסטיות. אני לא מדבר על מהמסות. לכבות את הרדיו בארוחת בוקר, בארוחת ערב, כשכל המשפחה אוכלת ארוחת ערב ביום רביעי, ביום שלישי, ביום שני, זה אפילו מאן דאחר שמיה, זה אפילו אנחנו לא צריכים לומר. זה בבירור מי שמשאיר את הרדיו דלוק, כי רוצים לשמוע את החדשות, את התוצאות של המשחקים, או את ה... כל דבר שהוא, זה... ודאי בעיניי הדבר הכי נורא שיכול להיות, שהורים יושבים עם הילדים ומקשיבים לרדיו, ואז גם הילדים שמים, מקשיבים לערוצים שלהם ויושבים משפחה מסביב לשולחן, וכל אחד עסוק בענייניו. זו גם המולה לא נכונה. צריך לדאוג גם לזה שלילדים יש היום פוטנציאל של 500 מיליון דומני חברים בפייסבוק. צריך לחנך ילדים שהם... בכלל להסביר להם מה זה חבר. למה אתה צריך 350 חברים שאת רובם את לא מכירה? עכשיו, הם עושים את זה כדי, כמו שפעם היו אוספים קרקפות, לראות כמה אנשים צדתי, אז היום זה אוספים חברים, לראות, כל אחד אומר, כמה חברים יש לי. לחנך אותם חזרה לערך של חברות. והמובן הזה שתהיה בסדר, היום חברות גם היא וירטואלית. אין לנו ברירה ואנחנו מקבלים את זה. 350 חברים הם 350 לא חברים. הם 350 אנשים שאתה שם ואתה שם כדי לנצל אותם ולהקשיב לשטויות שלהם וכדי שבעיקר הם ישמעו את השטויות שלך. תבחרו את החברים שלכם, תהיו איתם, ואני מאוד מקפיד. יש לי, פתחתי פייסבוק כדי שאני אוכל להיות חבר של הילדים שלי ולראות מה קורה ומה שלומה ומה הם כותבים. ופתאום כל התלמידים שלי וכל המשפחה שולחים לי הצעות חברות. ואני אמר, אני כותב לתלמידים, תשמע, בכיתה אם היית מבקש שאני אהיה חבר שלך, כאילו, אני בכל אופן הרב שלך, וזה גם באינטרנט, אני לא יכול להיות חבר שלך. אתה לא יכול להיות חלק מזה, אני מאוד מכבד אותך ואני אוהב אותך כתלמיד. תבחרו מי החברים שלכם. אם זה מישהו זר, הוא רק גורם לכם המולה, הוא רק גורם לכם לבלבל אתכם. זה עוד מישהו שהקשב שלכם צריך להיות מרוכז אליו. ובמובן הזה, לא להגביל, להגיד להם רק 10 חברים, שיש הורים שאומרים את זה, אלא להסביר להם מה הערך של חברות.
רק חברים כאלה שבאמת חברים. נכון. כמה שאתה רוצה, אבל חברים
אמיתיים. אם יש לך 200 כאלה, עד רבה. אבל בבת מצווה שלך הזמנת אותם? בואי נראה. אני, כשכבר עשיתי בת מצוות הילדים שלי, וברוך השם, מצאתי 80 חברים שרציתי להזמין לחתונה, וזה עם עובדים בעבודה וכו'. אז איך זה שפתאום יש לך 350 חברים? את לא מכירה את רובם. למה שהם יגרמו לך את זה? זה דבר שבעיניי הוא קריטי, הוא מהותי, גם לדרך שלנו לחנך ילדים, לבחור את החברים שלהם, ולהגיד בלי להעליב, אני לא מעליב אף אחד שאני אומר לו, אני לא, כלומר, אתה דוחה את הצעת החברות שלו שאתה מקבל אותה, אלא אתה מחנך אנשים, בוא, תבדוק, אני לא חייב, אני מעריך אותך מאוד, אני אוהב אותך, אני באמת בהחלט יכול לכתוב לך, תכתוב לי מייל, אני יכול לענות לך, אבל חברים זה חברים, וכיוון שההגדרה בפייסבוק, ברוך השם, היא חברות, אז בוא נשתמש בכלי הזה להגדיר להם מהי חברות. עכשיו, מעבר לזה, אני חושב עוד דבר אחד חשוב בעניין הזה, שהוא עשה טוב, כלומר, לא לברוח, לא לשים את האטמים, איפה שאי אפשר, אלא לעשות עוד דבר אחד. בתוך ההמולה הזאת, אני מאמין ש... ולכן קראתי לזה רעש, או המילה המולה, שום שבעיניי הרעש זה התוהו ובוהו. לפעמים זה כשהערוץ לא מכוון לפעמים ברדיו, ואתה שומע המולה של רעשים מכל מיני רשתות, ואתה לא מבין שום דבר, זה ככה הילד נראה. זה העולם שלו. הוא שומע את המורה מדבר, והפלאפון שלו בדיוק מתחת לשולחן קיבל אס-אמס. ומבחוץ יש רעשים של החבר'ה שמשחקים כדורסל במגרש, כי לצערנו, כל בית ספר יש גם ילדים בחוץ שמשחקים
כדורסל. זה גם מצווה, פיתוח הגוף.
ובתוך זה הוא צריך להקשיב לי. שזה לא היה לי על הדעת, והוא נמצא כל הזמן באוף-טון, כאילו, לא בדיוק בתחנה. ויש המון רעשים. וזה טוב ובואו, ובתור ובואו אי אפשר לברוא עולם, אי אפשר לחנך, אי אפשר לתת תורה. יכול להיות, ככה אני לפחות מנסה לעשות עם התלמידים שלי, וגם עם הילדים שלי, בהזדמנויות כל ערב, בארוחת ערב, שאנחנו מאוד משתדלים לעשות אותה ביחד, מי שנמצא בבית, זה לעשות סדר בבלגן. מה זאת אומרת? וכל העם רואים את הקולות. מה יש קולות? בוא נראה מה כל קול. בוא נבין מה זה ומה זה. הם שומעים על העולם הערבי. זה נורא מרתק לנו עכשיו, המהפכות שיש בעולם הערבי. הם נמצאים שם, זה נורא מסעיר את הילדים. את הימנים שבהם זה מסעיר, כי או הנה הערבים מתמוטטים. ואת הימנים שבהם, ואת השמאלים שבהם זה מסעיר, כי מה יקרה גם בארץ, אולי נעשה הפיכה. ואלו קראו את העיתון בבוקר, ואלו שמעו את הרדיו בדרך לבית ספר, והם נמצאים בתוך המולה שלמה שאין להם שום כלים להבין מה זה אומר. הם לא מבינים מה זה מהפכה, הם לא למדו, ודאי ילדים
קשה להם להכיר את כל המידע הזה.
נכון. אז אם אנחנו נשתדל לעשות סדר בתוך הבלגן הזה, להסביר להם, הסברנו על חברות, בואו נשב רגע וננתח את מה, במקום כל האייטמים האלו שהם שומעים, אייטם ועוד אייטם שעושים להם המולה בראש והם לא באמת מבינים אותם. והעולם, כמו שהרב אמר, הופך להיות, ככל שהוא הופך להיות רועש יותר, הוא הופך להיות שטחי יותר. כי הקשב שלך יכול, הוא נשאר רק בקורטקס, הוא נשאר רק בשכבת המוח העליונה, הוא כבר לא מסוגל אפילו להיות מופנם פנימה, הוא לא נשאר בזיכרונות שלנו. לנסות להפנים אותו. לנסות להגיד להם, אתם יודעים מה? יש עכשיו המולה בעולם, בלוב, בתוניסיה.
מי יבחר את הנושא?
הנושאים עולים על השולחן. והם עולים כל הזמן.
ברגע שילד מעלה איזשהו נושא, לקראת את הנושא ולהתחיל לברר איתו את הנושא הזה.
עכשיו, אני אומר אפילו להורים, אני יודע שזה כפירה בעיקר, הרבה פעמים אצלנו בבית בארוחת שבת, אשתי אומרת, בעבר היה ככה, טוב, מה למדתם פרשת שבוע? כל ילד שיגיד משהו על פרשת שבוע, ואני מתנגד. ואני אומר, לא, בוא נעשה שיחה על מה שהיה השבוע. מה מפריע לך, מה הקשבת ולא הבנת, מה אתה רוצה להגיד? והילדים יושבים מסביב לשולחן, ויש שיחה כל אחת, ואנחנו לתוך זה מכניסים את האינפוט של בוא רגע נבין את זה. ואז בתוך הבוא רגע נבין את זה, ולתת להם איזה הסבר על מה שקורה, אתה כבר מכניס פרשת שבוע, ואתה מכניס את ההלכה, ואתה מכניס, אתה אומר, או, זה מה שחזל אמרו, או, או, זה בדיוק קשור לפרשת שבוע לפני שבועיים, זה לא צריך, הרי בינינו, לא חייבים פרשת שבוע הזאת. העיקר שיהיה דברי תורה, אבל דברי תורה שבאים מתוך זה, שפתאום נתנו להם איזה משקפיים ברורות יותר.
לעשות סדר בתוך כל, בתוך כל מה שהם פגשו.
ואני מאמין שכך הפרעת הקשב יורדת. כי הם פתאום מבינים, ואז הם נרגעים. ואז הרעש הופך להיות, כמו בשיטת המגירות המפורסמת, כל רעש, כל המולה נמצאת במגירה שלה. ואז כשהם פתאום שומעים משהו, הם מסוגלים לבין, את זה נעזוב, זה מעניין, לזה יש לי קשר. ובעיניי, זה מפתח חשוב של הורים, שהוא גם אתגרי מאוד, כי זה דורש מההורים להבין. כי גם אנחנו חשופים לאותה רדידות של התקשורת. גם אנחנו לפעמים עוברים לסדר היום ולא חושבים. במקום, אני אומר את זה להורים הרבה פעמים, במקום להכין דבר תורה בערב שבת, תכין את החדשות של השבוע. תכין את מה שהילדים שמעו השבוע. תן להם הסבר. הכלכלה, העולם רועש מבחינה כלכלית, הילדים חשופים לזה. אתה אומר להם בעצמך, אתם לא רואים את המצב הכלכלי, כרגע אני לא יכול להרשות לעצמי. איפה יש להם מושג מה הם ראו במצב הכלכלי? אמרת להם את זה, בשבילם זה סתם אמירה. אמרתי להם דברים כאלו, הם לא מבינים אותם. הם שמעו בחדשות שיש משבר כלכלי בגלל הנדלן בארצות
הברית.
הם לא הבינו. הקדשתי פעם שיחה להסביר להם מה זה המושג הזה, המצב הכלכלי. פעם תלמיד אמר לי, אמרתי בכיתה ט', תלמיד שאל אותי, הרב, מה דעתך עלייה מעורב? הוא חשב איכשהו שיש מישהו שיגיד משהו אחר. ואמרתי לו את המשפט, תוך כדי הדברים שלי, זה פוגע בנפש. הוא היה תלמיד מאוד עדין ומאוד ישיר, והוא אמר לי, הרב, אני בכיתה ט', אני לא מבין מה זה פוגע בנפש. תסביר, אתה אומר משפטים. ואני לא נעלם דום בדרך כלל, עמדתי שם המום. אמרתי, אני אומר דברים, בשבילו זה רעש, בשבילי זה קודש קודשים. ולקח לי זמן להבין, שאני צריך להסביר להם את המושגים שאני מדבר עליהם. אני צריך להסביר לילדים שלי כשאני אומר להם המצב הכלכלי, אני לא יכול כרגע להרשות לכם את מה שרציתי, להרשות לעצמנו את מה שרציתי. תדעו לכם, כאילו, מה זה המצב הכלכלי?
גם במושגים של קודש וגם במושגים של חול, לעשות סדר ובהירות כדי שידעו, יוכלו להקל את המושגים.
אכן, אכן. כך אני מאמין שהמולת החיים הופכת להיות בריאה. שזה ויבדל אלוקים בין האור, בין המים אשר כאן והמים אשר שם. היה תוהו ובוהו, והקדוש ברוך הוא לא עשה שום דבר כביכול, חוץ מלהבדיל. וזה הבדלה, כמו שהגמרא, כמו שאתם יודעים, ירושלמי אומר, אם אין דעה, הבדלה מניין. כשזה אומרים הבדלה בכונן הדת, להגיד שכשמבדילים, אז יש דעת. אם לא מבדילים, אז יש תוהו ובוהו, ואז באמת העולם שלנו הופך להיות רועש.
טוב, אני מודה לרב שלמה וילק על השיחה המרתקת הזאת, על הרעש בחיים שלנו, בעיקר הרעש בחיים של הילדים שלנו וגם חיים שלנו, חינוך נערים בתוך מסגרת של המולת החיים, רב שלמה וילק, רב קהילה, קהילת יעל בבק בירושלים, תודה רבה לך ולצופים היקרים, זו הייתה תוכנית נוספת משדרים חינוך, והפעם עם רב שלמה וילק, תודה רבה ושלום וברכה.
תודה רבה.